אבל אני שלחתי את ה...
הלכנו, אולי מקלדנו כמו הגמרא כדי ש...
הרב דוד, אני יכול להתחיל? מזל טוב לשאול דמלאך, נולדה לו בת.
מזל טוב.
אני רוצה להגיד, אנחנו היום יושבים בכיוון הזה, קודם כל, כי החלטנו לעשות כל פעם צורה אחרת.
בטח.
אני רוצה שלא, האמת שהפעם שעברה זה באמת הכי מוצלח. רק ש... וגם אפשר לראות את כל החבר'ה שמתאמנים שם בקראטה וזה. וחוץ מזה, פשוט הרב שטיימלר, יהיה פה שני שיעורים היום, אנחנו רוצים רק להסביר את זה על דוד והכל, והוא משתמש בזה, זה לא שמתאמנים ככה שתוכלו לראות.
אין מיקרופון? חבל. לא, זה יהיה קשה, בלי מיקרופון לא ישמע אותי. אם אני אעמוד אולי זה יותר טוב? זה לא משנה. כן, אתה יכול להשיג מיקרופון זה יותר. טוב, שלום וברכה, ברוכים הבאים להמשך לימודנו המרתק. הייתי רוצה ללמוד איתכם סוגיה מפורסמת ונשכחת כאחת. אז יש לכם פה סוגיה בתלמוד ומסכת כתובות, דף קי עמוד ב' וקי א' עמוד א', שהיא עומדת במוקד הנושא הכללי של הסדרה שלנו, הלא הוא הציונות. ברור. כשהנושא שהייתי רוצה לעסוק בו כעת, זה הלגיטימיות, זה קצת מוזר לדבר על זה, אבל הלגיטימיות של הציונות המעשית. לכאורה, אין לך אומה בעולם השואפת לחירותה, שאיננה פועלת לשם השגת חירותה, ולכן התנועה הציונית המדינית, ברגע שאנחנו מקבלים את העובדה שעם ישראל הוא אומה, זה דבר המובן מאליו לכאורה, ודווקא כאן אנחנו עדים לדברים מאוד משונים, וזה שהמסורת של היהדות בעצמה שמה מעצורים לתנועת שחרורה. זה דברים באמת מוזרים מאוד. הטקסט שאנחנו נלמד הוא הטקסט המרכזי העוסק במעצורים האלה, אבל יש עוד. לצורך זה בואו נקרא את דברי המשנה. כן, לפניכם מונחים דברי המשנה, כתוב מתניתין, כן, זה בגדול, זה בשליש הראשון. הכל מעלין לארץ ישראל ואין הכל מוציאין, הכל מעלין לירושלים ואין הכל מוציאין, אחד האנשים ואחד הנשים. כן, בסדר, כן, מצוין. זאת אומרת, שבעיקרון, זה מדובר בדיני כתובות, החובות של איש כלפי אשתו ושל אישה כלפי בעלה, שמסודרים, מוסדרים בין היתר במעין חוזה, חוזה הכתובה, וחוזה הכתובה בא בעצם להסתיר את מערכת היחסים בעיקר לטובתה של האישה, במידה מסוימת גם לטובתו של האיש. אבל במאזן הכללי, הזכויות העיקריות שהכתובה מבטיחה הן זכויות מצד האישה, הייתי אומר, הפרט המרכזי, זה לא היחיד, אבל המרכזי זה במידה ויש גירושין, אז אף על פי שמותר לאיש לגרש את אשתו, אבל הוא צריך לפצות אותה. ואז זה נקרא סכום הכתובה. בימינו זה קצת יותר מורכב מזה, בגלל שיש מה שנקרא הסכמי גירושין, אבל באופן כללי זה הנקודה. עכשיו, לא תמיד בכל מצב של גירושין האישה מקבלת את כתובתה, וזה תלוי בנסיבות. אם הנסיבות הן למשל שהיא זו שדרשה את הגט, אז ברגע שהיא הדורשת את הגט, אמנם היא מקבלת את גיטה, אבל היא לא מקבלת את כתובתה. כלומר, הכתובה זה פיצוי על פעולה יזומה מצד הבעל, לא על פעולה יזומה מצד האישה. היא יכולה לבקש גט, היא תקבל, אבל כתובה היא לא תקבל. אבל לדבר הזה גם כן, להסתייגות הזאת, יש יוצאים מן הכלל. מה הם היוצאים מן הכלל? לפעמים היא יכולה לדרוש את כתובתה, לדרוש את גיטה ולקבל כתובתה. גם בכיוון ההפוך, יכול להיות מצב שבו הוא ייתן את הגט ובכל זאת יהיה פטור מכתובה. כלומר, הוא יהיה היוזם ובכל זאת יהיה פטור מכתובה. מהו המקרה? העלייה לארץ ישראל. זה אחד מהמקרים. למשל, הוא רוצה לעלות לארץ ישראל. אז תראו, למשל, בשורות הרחבות, בשורה הרחבה השנייה, תו רש, תנור הבנן, הוא אומר לעלות, והיא אומרת שלא לעלות. היא לא רוצה, טוב לי איפה שאני. כופין אותה לעלות, מה זה כופין? היא חייבת. ואם לאו, תצא, כלומר תקבל את הגט, בלא כתובה. היא אומרת לעלות, והוא אומר שלא לעלות. יש לי משרה פה, טוב לי פה, החברים שלי פה, בית המדרש שלי פה. הוא אומר, לא, אני רוצה לגור באיזה התנחלות לא חוקית ולמסוק זיתים של פלסטיני. אז הוא אומר שלא לעלות. כופין אותו לעלות, ואם לאו, יוציא. הוא מה יוציא? ייתן גט וייתן כתובה. היא אומרת לצאת לחוץ לארץ, והוא אומר שלא לצאת. כופין אותה שלא לצאת, ואם לאו תצא בלא כתובה. הוא אומר לצאת, והיא אומרת שלא לצאת, כופין אותו שלא לצאת, ואם לאו יוציא וייתן כתובה. כלומר, המרכזיות של ארץ ישראל היא כל כך גדולה, שהיא יכולה לפרק את אחד המוסדות החשובים ביותר של היהדות. זה מוסד המשפחה, שלום בית, וכל מה שמושקע בזה, הולך ונעלם ברגע שמדובר על ציונות, על כל פנים ציונות של עלייה. לא ציונות מדינית, אבל ציונות של עלייה. זה דבר מעניין. כן? יש במסכת קידושין, יש דיון לגבי קידושין. מאחד מדרכי הקידושין, וזה המקובל בימינו, שאישה מתקדשת בכסף. מה זה כסף? הטבעת. הרי את מקודשת לי בטבעת זו, זה נתינת הכסף. מאיפה לומדים את זה? אז בלי להיכנס לכל עומק הסוגיה, זו סוגיה מרתקת, לומדים את זה משני פסוקים. שלכאורה אין להם שום קשר לקידושין. האחד, מקניית מערת המכפלה על ידי אברהם, מעפרון, והשני, מקניית השדה של חנמאל, בן שלום, בן דודו של ירמיהו, שעה קלה לפני נפילת ירושלים. מה זה שני הקניינים האלה? זה שירמיהו קונה את השדה של חנמאל בן שלום, בן דודו, כמה דקות לפני חורבן ירושלים. כן, יש הפטרה מאוד מרגשת, כלומר, הכסדים כבר עולים על החומה, וירמיהו נמצא בבית הכלא, ואז מגיע בן דוד שלו מענתות, איך הוא עבר את קווי האויב, לא ברור, והוא בא למכור את השדה שלו לירמיהו. ברור? והם כותבים שטר, שמים את זה בקד, וזהו, ירושלים נופלת. כן, כלומר, הם מאמינים וזורים, זאת אומרת, מאמינים שעוד נשוב. כן, כלומר, זה הנבואה אמרה לירמיהו לעשות את זה, כי נכון שעכשיו ירושלים נופלת, אבל אוטוטו יחזרו. ושני הפסוקים האלה מדברים על הקניין הראשון של קרקע בארץ ישראל, והקניין האחרון של קרקע בארץ ישראל. ומשני הפסוקים האלה, בלי להיכנס לאיך לומדים את זה, למדנו את האופן של קניין הקידושין. זאת אומרת, קניין הקידושין זה הקמת משפחה פרטית, אבל אותה משפחה פרטית אינה אלא חלק מהקניין של העם ישראל את ארצו, וברגע שמעמד הקידושין, כלומר איש ואישה, זה עומד בניגוד לישיבה בארץ ישראל, אז ההלכה מעדיפה לעודד את הפירוק של היחידה הזאת. כן? זה מדהים. כן? כשיודעים כמה שמשפחה זה חשוב בעם ישראל. עכשיו, שימו לב לדברי התוספות. התוספות מצד ימין, דיבור המתחיל הוא. דיבור המתחיל הוא, מצד ימין. הוא אומר לעלות וכו'. כותבים בעלי התוספות, אינו נוהג בזמן הזה. זהו, כל ההלכה הזאת, כתובה במשנה במפורש, ברייתא מפורש, אומרים בעלי התוספות, לא קיים היום. כלומר, אם הוא דורש לעלות, הוא לא יכול לכפות אותה, ואם היא דורשת לעלות, היא לא יכולה לכפות אותו. למה? דאיקה סכנת דרכים, כי יש סכנת דרכים. זה מאוד מסוכן לעלות לארץ ישראל, בדרך יש לך שודדי דרכים, שודדי ים, צבאות שנלחמים זה בזה, יש מחלות, יש כל מיני דברים קשים מאוד בדרך, ולכן זה טבעי ש... וזה מובן מאליו שאדם יגיד לאשתו, נכון, ארץ ישראל זה חשוב, אבל מה נעשה עם סכנת הדרכים? צריך לזכור שבאותם הימים, אדם היה יוצא 10 קילומטרים מהבית, סיכוי טוב היה שזה הייתה היציאה האחרונה שלו, שהוא לא יחזור. כן, כלומר, יש לנו סיפורים מסמרי שיער על הדברים האלה. אז עוד לעבור את כל הים התיכון ולהגיע לארץ ישראל, דבר שלא עולה על הדעת. עכשיו יש תוספת. והיה אומר רבנו חיים. מי זה רבנו חיים? רבנו חיים הוא רבי חיים כהן, תלמידו המובהק והגדול של רבנו תם. רבנו תם, נכדו של רש"י. כן, מדובר באחת האישויות המכובדות ביותר של הפסיקה הצרפתית אשכנזית של אותם הימים. והיה אומר רבנו חיים, דעכשיו אינו מצווה לדור בארץ ישראל. זהו, שימו לב איך ההלכה הנורמטיבית של עם ישראל שמה לעצמה מעצורים. הרי אם אתה רוצה אי פעם לשחרר את ארץ ישראל, אתה צריך שיהודים יעלו. אם יהודים לא יעלו, איך תשחרר? ואומרים, לא, היום אין מצווה. למה? כי יש כמה מצוות התלויות בארץ וכמה עונשים דאין אנו יכולים להיזהר בהם ולעמוד עליהם. כלומר, תהיה לי בעיה, בצלחת שלי אני אשים ארטישוק, שאינני יודע אם אני חייב להפריש ממנו מעשר שני או מעשר עני, או שמה זה שמיטה, או איזה פרי שאינני יודע אם הוא לא במקרה אורלה, וכל מיני דברים כאלה, ולך תדע עוד כמה עונשים יש בארץ ישראל. אדם שעובר עבירה בהיכלו של מלך זה יותר חמור מאשר אם עובר עבירה שלא בהיכלו של מלך, לכן בשביל מה הצרה הזאת? כן? אז הנה כן, רבנו חיים אומר, לא חייבים. בסדר? טוב. מה?
נכון.
נכון. איך יוצאים מזה? בינתיים אני רק מניח מכשולים. בשלב הזה של הלימוד אני מניח את כל המכשולים. המרגלים. עכשיו, אני רוצה אחר כך שאנחנו נלמד, למה אני בכוונה לא עונה על הדברים? בגלל שאני רוצה אחר כך שנראה איך הדיון הזה עבר אחר כך אל הראשונים.
אבל למה זה רק ביחס לכל מצווה אני יכולה לומר להימנע כדי...
נכון, זו טענה טובה.
לא אסע להורים כי זה יסבך אותי.
כן, הרי אביי היה שמח שהוא יתום, כי ככה הוא פטור מכיבוד אב ואם, זו מצווה קשה כל כך. אז הוא אמר, אשר בך ירוחם יתום, ראשי תיבות אביי. ולכן אביי היה מבסוט שאין לו הורים. כן, זה פשוט, אפשר גם את זה להגיד. כן? אדם יאמר, איזה יופי, אין לי ידיים, ככה אני פטור ממצוות תפילין, ואין לי ראש, אין לי פטור מתפילין של ראש, ועוד כל מיני דברים כאלה. כן, אפשר, כן, זה קצת תמוה הדבר הזה, אבל זה מה שכתוב. בינתיים אני רק מניח לפניכם את המכשולים. עכשיו, אם זה נכון שזה לא נוהג בזמן הזה, השאלה אם זה נהג בזמן התלמוד. בואו נראה מלמטה נספור 7 שורות. באמצע השורה השביעית, תנו רבנן לעולם. ידור אדם בארץ ישראל, אפילו בעיר שרובה גויים, ואל ידור בחוץ לארץ, ואפילו בעיר שרובה ישראל. שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה. וכל שאינו דר בארץ, וכל הדר בחוץ על הארץ, דומה כמי שאין לו אלוה. שנאמר, לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם לאלוהים. טוב, אז פה המשפט, אגב, מי כתב את המשפט הזה? חכמי בבל, שהם לא דרו בארץ ישראל, והם אומרים על עצמם את האמת. אין לנו אלוה. בסדר? גם על זה נכתבו הרבה פירושים, אני בכוונה לא רוצה להביא את כל הפירוש, לא רוצה להביא אותם בשלב הזה. אני בינתיים רוצה שאנחנו נלמד באופן אובייקטיבי את הטקסט, ונראה מה הוא עושה לנו.
למרות שהברייתא היא לא מבבל.
כן, אבל היא הובאה על ידי בבליים. כן, הם יכלו לא להביא אותה, הברייתא. עכשיו שואל התלמוד, וכל שאינו דר בארץ, אין לו אלוה? מה פירוש השאלה? יכול להיות שאין לו אלוה? הרי יש לו. איזה? אלוהים אחרים יש לו. כן? אלא לומר לך, כל הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה. כן? השאלה היא מה אתה מעדיף, להיות אתאיסט או עובד עבודה זרה? תבחר.
איפה יש אופציה להיות אתאיסט?
אין לו אלוה. מה זה אין לו אלוה? אין לו אלוהים, נכון? אז הוא אתאיסט. הוא חי כאתאיסט על כל פנים. אבל יש אפשרות אחרת? לא, אל תגזים, הוא לא אתאיסט, הוא רק עובד עבודה זרה. כן, יש בתלמוד במסכת עבודה זרה, דף ח' עמוד א', ישראל שבחוץ על הארץ, עובדי עבודה זרה בטהרה הם. מה זה עבודה זרה? תאורה. מה פירוש הדבר? לא אשמתם, הם שם תקועים, אבל הם עובדי עבודה זרה. אגב, מאיפה התלמוד לוקח דברים כל כך חריפים? זה כתוב מפורש, שחור על גבי לבן, בפרשת ויתחנן. פרשת ויתחנן כתוב, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ ועשיתם הרע בעיני השם אלוהיך להכיסו במעשי ידיכם, העידותי בכם היום, כי אבוד תובדון מהר מעל האדמה אשר השם אלוהיך מביא אתכם שמה לרשתה, לא תאריכון ימים עליה כי ישמתי שם עדון. והפיץ השם אתכם בעמים ונשארתם אתם מספר בגויים אשר יפיז אתכם השם שמה. ועבדתם שם אלוהים, עץ ואבן. אשר לא יוכלון ולא יריחון ולא ימישון. לא מבין. העבירה שבגללה יצאתי לגלות זה כי עבדתי אלוהים אחרים. והעונש שלי שאני יוצא לגלות לעבוד אלוהים אחרים. וכי זה יכול להיות עונש שנותנים לאדם את מה שהוא רצה? אלא מזה אתה לומד שבחוץ על הארץ הוא עובד אלוהי עץ ואבן אשר לא יוכלון ולא יריחון. העבודה זרה של חוץ לארץ זה לא רציני. עבודה זרה של ארץ ישראל, זה טוב, זה עבודה זרה ברצינות. אבל לחוץ לארץ זה עץ ואבן, אשר לא יוכלון ולא יריחון. מסביר הכוזרי, מה זה עץ ואבן? עץ זה הצלב, אבן זה הקעבה. זאת אומרת, אתה נתון, אתה עובד דרך השר של אותה האומה. אי אפשר לא לשים לב להלכה מעניינת של הרמב״ם. איך יושבים בבית הכנסת? האם יושבים על ספסלים או יושבים על הארץ? כותב הרמב״ם, מנהג ערי אדום, כלומר אירופה, שיושבים על ספסלים. ומנהג שנער וישמעאל, כל מקום ש... כלומר, צפון אפריקה והמזרח התיכון, בבית הכנסת יושבים על הארץ. עכשיו, אני לא יודע, אני שמתי לב שבכנסייה יושבים על ספסלים, ובמסגד על הארץ. אז זה אומר שיש חדירה של התרבות הסובבת, לתוך המקום שבו אתה עובד את השם. ועבדתם שם אלוהים, אחרים אשר לא יוכלו וכו', וביקשתם משם את השם אלוהיך. כלומר, אתה תתפלל בכנסייה של בית הכנסת, או במסגד של בית הכנסת. נכון?
יש לי כאן עדיין קושי, כי זה שמי שגר בחוץ לארץ הוא כאילו עובד עבודה זרה, או כאילו אין לו אלוה, זה משהו אחד. אבל יש כאן גם אמירה שמי שגר בארץ ישראל, יש לו אלוה.
נכון.
וזה המציאות, היא לא מחייבת את זה, כי את הטענה הכי גדולה של הדדים שלי מצרפת, זה שכל החברים שהם שאלו לארץ חזרו בשאלה. או כל ה... כאילו... וחוץ מלצדת להם דגמרה, אני לא יכולה להגיד להם משהו על המציאות.
מה פירוש המילה דומה? דומה, היה צריך להיות כתוב, כל הדר בארץ ישראל יש לו אלוה, כל הדר בחוץ לארץ אין לו אלוה. זה לא מה שכתוב. כתוב דומה. מה זה דומה? זה מסביר, בא להפלאה, רבי פנחס הלוי הורוביץ, מפרנקפורט, מצאצאי השלה. הוא אומר, דומה, אף על פי שנראה, כלומר, דומה כמי שאין לו אלוה, למרות שנראה שיש לו. ודומה כמי שיש לו אלוה, אף על פי שנראה שאין לו. כלומר, אם בא להפלא, רבי פנחס הלוי הורוויץ, מפרנקפורט, נכדו של השלה, אז מצאצא השלה, הוא אומר, אם ככה, מה זה דומה כמי שיש לו אלוה? אף על פי שנראה שאין לו, כי הוא חילוני. ודומה כמי שאין לו אלוה, אף על פי שנראה שיש לו, כי הוא דתי. ברור? זה עוד יותר חריף. יוצא לפי זה. שהדתי בחוץ לארץ זה יותר חמור מהאתאיסט בארץ ישראל. טוב. וכן בדוד הוא אומר, כי גרשוני היום, מסתפח בנחלת השם, למור, לך עבוד אלוהים אחרים. וכי מי אמר לו לדוד, לך עבוד אלוהים אחרים? אלא לומר לך, כל הדר בחוץ לארץ, כאילו עובד עבודה זרה. עכשיו, מתי זה היה הסיפור הזה? שמי אמר לדוד לצאת לחוץ לארץ? כשהוא בורח מפני שאול, אז הוא חייב לצאת מממלכתו של שאול. לאן הוא הולך? לאחיש מלך גת. שזה? שבארץ ישראל. אז למה הגמרא אומרת שהוא בחוץ לארץ? הוא לא תחת הריבונות. כלומר, מקום בארץ ישראל שהוא תחת ריבונות של גויים, לעומת המקום בארץ ישראל שהוא תחת ריבונות ישראלית, זה נקרא חוץ לארץ וכעובד עבודה זרה. כן, לפחות פשט הגמרא, הרמב״ם לא בדיוק הבין ככה, אבל זה לכאורה פשט. טוב. רבי זרע, עכשיו יש פה עוד משהו, סיפור מעניין. רבי זרע, הווה כמשתמת מיני דרב יהודה, דיבעה למסק לארץ ישראל. רבי זרע רצה, היה מתחמק מלפגוש את רבו, רב יהודה. למה הוא לא פגש את רב יהודה? משום שהוא רצה לעלות לארץ ישראל, דאמר רב יהודה, כל העולה מבבל, ארץ ישראל עובר בעשה. כלומר, כיוון שרב יהודה רבו אמר שאסור לעלות לארץ ישראל, הנה עוד מעצור בפני השחרור הלאומי, אז רבי זרע שהיה תלמידו, ידע שאם הוא פוגש את רבו, רבו יגיד, שמעתי שאתה רוצה לעלות, אני אוסר עליך. תקוע, לא יכול לעלות. לכן, הוא היה משתמט מלפגוש את רב יהודה. אגב, התלמוד במסכת שבת מספר את אותו דבר על רבי אבא. רבי אבא, גם הוא היה מתחמק מלפגוש את רב יהודה, כי הוא גם רצה לעלות לארץ ישראל. עכשיו, הגמרא מספרת שרבי אבא, בכל זאת רצה לשמוע את תורת רבו. כל זמן שהוא עדיין רק על המזוודות, הוא לא יצא, הוא עדיין רוצה לשמוע שיעורים של רבו. אז מה הוא היה עושה? היה מחכה שרב יהודה ייכנס לבית המרחץ, ושומע את רב יהודה מהחלון. ואז מה הוא שמע? הוא שמע שרב יהודה אמר, הבו לי מסרק. כן? בבית המרחץ, הוא מבקש מסרק. והוא ביקש את זה בעברית. ואז רבי אבא אמר, וואה, עכשיו למדתי הלכה חדשה, שמותר לדבר בלשון הקודש בבית המרחץ. ולו לא באתי אלא בשביל זה, דיי. ואז עלה לארץ ישראל. זו ההלכה האחרונה שהוא למד בבבל לפני שהוא עולה לארץ ישראל. זה המסרק והעברית, כן, זה בדיוק העניין. אתה צריך ללמוד שלשון הקודש לא מתייראה מן החולין. וזה מה שאתה צריך ללמוד כשאתה עולה לארץ ישראל. אני גם רוצה להגיד לכם, יש... מה? זה מה שאמרתי? לא, נכון? עכשיו, יש ב... שאלו אותי קבוצה של קתולים, שאלו אותי, ביקשו שאני אתן להם הרצאה על החיים הדתיים בארץ ישראל. כן? החיים של היהדות הדתית בישראל. איך חיים את זה? מה היה מונח מאחורי הדברים? שאתה רואה, מה שאומרים הבני דודים שלך, שבארץ ישראל היהודים הם לא כל כך שומרים מצוות. אז הסברתי להם, החוויה המרכזית של היהדות בארץ ישראל, זה ההרגשה שחזרנו הביתה. כמובן שזה הדבר הקשה ביותר להם. ואז הסברתי להם, מן הסתם, היו שם כמה כמרים וזה, מן הסתם ביקרתם בבית כנסת בחוץ לארץ. כמה זמן תפילת שחרית של שבת בית כנסת ספרדי מצוי בצרפת? בין 4-5 שעות. ואף אחד לא רוצה לעזוב. נשארים לקידוש ולפעילות לנוער, ובקושי מצליחים להגיע הביתה, חוזרים מהר לתפילת מנחה ויש שיעור. בקיצור, ושלא לדבר, אם זה מרוקאים ויש שמחה, אז מעלים את כל הבית כנסת לתפילה. ואף אחד לא מתלונן. מה? זה עדיין כך. רגע, רגע. אבל בישראל, אחרי שעה ו-59 דקות, אז מתחילים לנוע בכיסאות באי נוחות. עכשיו, האנשים האלה הם צאצאים, או לפעמים עולים בעצמם, מהארצות האלה. אז אמרתי להם פשוט, בחוץ לארץ, איפה נמצאת ארץ ישראל? בבית הכנסת. אז אוהבים את הארץ, ולכן רוצים להישאר בה. בארץ ישראל, איפה נמצאת הארץ? מחוץ לבית הכנסת, אז רוצים לראות את זה. זה החולין, זה המסרק שרב יהודה מבקש בבית המרחץ. אז אבל רב יהודה מתנגד, הוא לא רוצה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם דברים שאמר השלה. השלה זה הסבא רבא של רבי פנחס הלוי אורוביץ מפרנקפורט. טוב. מה? כן, כן. השלה אומר שאלה מאוד קשה. הוא אומר, למה היה צריך שאברהם יושלח לכבשן האש? שאלה טובה, לא? מה חטא אברהם שמשליחים אותו לכבשן? נכון, נעשה לו נס, אבל מה חטא? אומר השלה, אברהם אבינו קיים כל התורה כולה. נכון? לפי איזה שיטה? כל התנאים, כל האמוראים. הקדוש ברוך הוא ידע שאם הוא יגיד לאברהם, כשהוא ביור כסדין, תעלה לארץ ישראל, הוא יגיד, סליחה, אבל אני פוסק כרב יהודה. שהעלה מבבל לארץ ישראל, עובר בעשה. ולכן, הקדוש ברוך הוא לא לקח סיכון, גרם שהוא יושלח לכבשן האש. כבשן האש זה כבר פיקוח נפש. נכון שהוא יצא בנס, אבל מי יודע, אולי ישליח אותו עוד פעם. לכן הוא ברח לחרן. חרן זה לא בבבל. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, בחרן תעלה לארץ ישראל. מוסיף השלה משפט, ומעשה אבות סימן לבנים. כן? שההשלכה לכבשן האש זה כנגד רב יהודה. מצמרר, נכון? אבל זה לא אני כתבתי, זה הוא כתב. עכשיו, אני רוצה לגלות לכם הדלפה. אתם אוהבים הדלפות? היה יהודי מגדולי המקובלים, רבי יהודה פתיה, בירושלים, תלמיד של הבן איש חי, ממש היה, כתב ספרים חשובים מאוד בקבלה, והוא גם, היו לו כל מיני חזיונות, כאילו, איש קדוש, ושאלו אותו פעם, מדוע היה כל כך קשה לך לעלות לארץ ישראל. היו לו ייסורים בלתי רגילים עד שהוא הצליח לעלות. אז הוא, אחרי שלחצו אותו, אז הוא גילה למה זה היה. הוא אמר, כי הוא גלגול של רב יהודה שאמר שאסור לעלות לארץ ישראל, אז זה בא לחפר על זה. עד כאן ההדלפה. כן. הנין שלו, של רב יהודה פתיה, הוא אחראי על התוכנית של בית הספר הגבוה לחוכמת האמונה. אבל הוא לא הגיע היום כי נולדה לו בת. עכשיו,
אז
לא, ההדלפה היא בעל פה. קיבלתי את זה מאחד הנינים שלו. טוב. אם לא, זה לא היה הדלפה. טוב. דאמר רב יהודה, כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה, שנאמר. מאיפה הוא לקח את זה? בבלה יובאו ושמה יהיו עד יום פוקדי אותם נאום השם. אם כן, אסור לצאת מבבל, לפני שהשם פוקד אותנו. כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה. עד כאן דעת רב יהודה. ואז יוצא שאפילו אדם פרטי אסור לו לעלות. כן, זה חמור מאוד לעלות לארץ ישראל, אסור. לא יודע, או שיהיה עוד פעם כמו שקורש פקד, או שהגויים יגידו תעלו, הוא רצה את הצהרת בלפור, או לא יודע מה. הוא לא, אומר, לא עולים ככה. כן, אגב, הרב קוק, בפירושו לסיפור המקביל במסכת שבת, אומר שרב יהודה היה ציוני גדול. למה? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, בואו אנחנו עושים שביטה. כי אם כל אחד שיכול, שרוצה לעלות יכול לעלות, אז מה אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא שנעלה? הקדוש ברוך הוא יגיד, מי שרוצה שיעלה, מה אתם צריכים לבלבל את המוח? אבל רב יהודה אומר, לא, אם אתה לא מעלה אותנו, אף אחד לא עולה. טוב, אז מוכרח להביא את הגאולה. כן, אבל זה צורה, זה תפיסה של הגאולה בתור משהו מעין מגי. כלומר, צריך שהקדוש ברוך הוא בעצמו יביא אותנו לארץ, כן. נכון, זו שאלה טובה. אני עוד לא יודע, אבל בינתיים, השאלה הראשונה שהוא שואל, הרי הפסוקים האלה נאמרו לפני עליית כורש, כן? עוד לפני החורבן אפילו. אז לכאורה, מה זה קשור לעניין? אבל רואים שרב יהודה משתמש בזה. אז זה כבר דנו בזה, בעל הדבר אברהם, מקובנו דן בזה. אני בכוונה לא מביא, אני רק בינתיים מציב את המכשולים. בסדר? בבילה יובו ושם היו עד יום פוקדי אותם נאום השם ורבי זרע. אז מה יגיד רבי זרע על הפסוק הזה? נכון, הפסוק מפורש שאוסר לעלות לארץ ישראל. ההוא, בכלי שרת ודכתיב. זה נאמר בכלל, לא נאמר על עם ישראל, נאמר על הכלים שישארו בבבל, כלי השרת, כלי המקדש. קצת קשה לקבל את הפירוש הזה. למה? כי מה, פוקדים כלים? מה, שמה? כן, אבל שמה זה לספור. זה פיקודי המשכן. פה לפקוד, כלומר לגאול. לא גואלים כלים, כן? אז זה קצת לא פשוט. במיוחד שמה פתאום שהכלים יבואו לבד. כן? כלומר...
זה פשט
בירמיה. שזה הכלים? לא. בבלה יובאו ושמה יהיו. עד יום פוקדי אותם, את בני ישראל. כך הוא מביא רב יהודה, ואני חושב שהוא צודק בהבנת הפסוק. כן. אז מה יגיד רב יהודה? מה?
הפירוש לא פוקדים, שמוכרח להסביר על רב יהודה.
מה זה פוקדים? כן, שאני אפקוד אותם. כמו שפקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותיי.
איך זה נראה?
למשל שהוא שולח נביא, הרי מה אומר משה? משה אומר, פקוד פקדתי אתכם. כלומר, שלחתי מישהו להוציא אתכם. זה אחת האפשרויות. אבל ברור שבימי רב יהודה עוד לא הייתה פקידה.
אני אומר, רבי יהודה לא הסביר מה...
רב יהודה, לא רבי.
סליחה, הסביר מה המשמעות של הפקידה, נכון?
אתה, כן, אבל אני הסברתי לך, מה הבעיה? בסדר, טוב. רב יהודה משאיר לי מקום להתגדר בו, נכון? טוב, ורב יהודה כתיב קרא אחרינה. אז הוא אומר, מה פתאום, יש לי פסוק אחר. כלומר, הפסוק שאני משתמש בו, אומר רב יהודה, זה השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות ובעילות השדה. מה המשך הפסוק? אם תאירו ואם תעוררו את האהבה, עד שתחפץ. כלומר, עד שתחפץ, לא מעוררים את האהבה. אז האהבה, זה אהבה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, יש שבועה, אז זה כבר מתחיל להיות הרבה יותר חמור. זה לא רק מצוות עשה, זה איסור של שבועה, אסור לעלות. ורבי זרע, אז מה יגיד רבי זרע? ההוא שלא יעלו ישראל בחומה או כחומה, תלוי לפי הגרסאות. כלומר, מה שרב יהודה אומר שאסור לעלות כיחיד, רבי זרע אומר לא, הכוונה לעשות תנועה לאומית שתכבוש את הארץ. כן, איך כתוב ברש"י, מה זה כחומה? יחד ביד חזקה, כן, בשורה העליונה של רש"י למעלה. כלומר, אסור לארגן צבא בחוץ לארץ שהולך וכובש את הארץ, כמו הצלבנים למשל, זה אסור לעשות. יצוין שהיה יהודי אחד, רבי שלמה מולכו, שהוא ודוד הראובני פגשו את האפיפיור כדי לשכנע אותו לכבוש את הארץ ביחד עם שבטים יהודים מערב, כדי לשחרר את ארץ ישראל מידי המוסלמים. היה איזה רעיון כזה.
להקים בארץ צבא, זה לא נקרא לעלות בחומה?
אז זהו, השאלה אם בארץ להקים, לא כתוב מפורש שזה לעלות בחומה, לכאורה זה מסביר את ההתארגנות של המחתרות. בסדר. ורב יהודה, מה הוא יענה על זה? השבעתי אחרי נקתי, יש עוד השבעתי. הרי פעמיים כתוב השבעתי בספר שיר השירים. ורבי זרע, מה יגיד? לא, השבעתי האחר שלך לא קשור. הוא מבא אלי לכדי רבי יוסף ברבי חנינה. זה כמו שאמר רבי יוסף ברבי חנינה, לא לאסור עליית יחיד, אלא לאסור את מה ששלושת השבועות אוסרות. אז פה יש לנו כבר שלוש שבועות, וואו. ואמר, שלוש שבועות הללו למה? הרי כתוב שלוש פעמים השבעתי אתכם בנות ירושלים. אחת שלא יעלו ישראל בחומה, ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו באומות העולם, ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את אומות העולם שלא ישתעבדו בהם בישראל יותר מדי. כלומר, אתה נמצא תחת השלטון של הגויים, אל תמרוד. אבל הגויים צריכים גם לא לשעבד אותך יותר מדי. זה מין חוזה כזה, חוזה שמאפשר את הגלות. אומר המהר"ל מפראג בנצח ישראל, הגלות כל כך מנוגדת לטבע של האומה, שהיה צריך שבועה כדי לשמר אותה. מה? שבועה משולשת. ואגב, מעניין מאוד שאצל המשפטנים הנוצרים של התקופה הקרולינגית, כלומר מהמאה התשיעית ואילך, הם טענו שיש חוזה כזה, שיוספוס פלביוס, זה המצאה, אבל ככה הם אמרו, שיוספוס פלביוס הצליח להשיג מאספסיאנוס איזה מין חוזה שהגויים יוכלו, כלומר שהיהודים ישבו בארצות הגויים, אבל שלא ימרדו בהם, ושהגויים לא ישבו יותר מדי. זה כתוב מפורש אצלם. אגב, הם מייחסים ליוספוס את התפקיד של רבן יוחנן בן זכאי, מבחינה מסוימת. הן כתובות בספר שיר השירים. שלוש פעמים בשיר. נו, אז איך הוא מפרש את זה? לא, זה הפרשנות שלו לשיר השירים. הוא מפרש כך את השבעתי אתכם אם תאירו את האהבה. בסדר? אז מה יגיד רב יהודה? רב יהודה הרי אומר שגם ליחיד אסור לעלות. הוא אומר, אם תאירו ואם תעוררו כתיב. כלומר, כיוון שכתוב אם תאירו ואם תעוררו, אם תאירו זה לכלל, ואם תעוררו, לפרט, שגם לפרט אסור לעלות, גם לא ביד חזקה. כלומר, רב יהודה עושה את כל המאמצים כדי לאסור לעלות לארץ ישראל.
מה
עומד
מאחורי זה?
מה?
מה
הוא
רוצה?
מה
הפחד, הרצון לשמר את
בבל? זהו, זו השאלה. מה הוא רוצה? אני עוד לא יודע. טוב. ורבי זרע, מה הוא יגיד על זה, על אם תעוררו? מבא אלה לכדי רבי לוי. כלומר, ואם תעוררו זה לא בשביל לאסור על היחיד, אלא משהו אחר. דאמר שש שבועות הללו למה? כן, הרי אם תעירו שלוש פעמים, ואם תעוררו גם כן שלוש פעמים, סך הכל שש שבועות. מה שש השבועות? תלתה הנה דאמרן, כלומר שלושת הראשונות, מה אלה שאמרנו, אינך ואחרות, שלא יגלו את הקץ, ושלא ירחקו את הקץ, ושלא יגלו הסוד לאומות העולם. כן? אז לא לגלות את הקץ, כלומר, אסור לגלות את הקץ. למי אסור לגלות? למי שיודע אותו. סימן שיש מישהו שיודע את הקץ, ואסור לו לגלות. מי זה המי שהוא הזה?
נביאים שביניהם.
אז רש"י אומר, נביאים שביניהם. אבל אז כל הסוגיה הזאת הולכת על בית ראשון, לא על בית שני. והנה אנחנו מדברים פה על סוגיה שמתרחשת אחרי חורבן בית שני, אז אין נביאים. אז מי זה הנביאים האלה? הרב אשכנזי אומר, זה המקובלים, הם יודעים את הקץ, ואסור להם לגלות. איך אני יודע שהוא צודק? כי הגר"א ידע את הקץ, והוא גילה אותו, והוא אומר, אני משביע את הקורא לא לגלות. כן? טוב. כן, כן, אבל בסוף זה נתגלה. היום אנחנו יודעים מה התאריך שגילה הגאון מווילנה. שנת תש"ח, כותב את זה במפורש. טוב, ושלא יגלו הסוד לאומות עולם, איזה סוד? אז רש"י מביא שני פירושים, כן, סוד העיבור או סוד טעמי תורה, צריך לברר מה העניין הזה של סוד טעמי תורה. סוד טעמי תורה, אם יגלו סוד טעמי תורה, אי אפשר יהיה לחיות בגלות. למה? אתה מוזמן אצל הגוי, והגוי נותן לך כוס יין. הנימוס מחייב לשתות. אתה אומר לו, לא, אני לא שותה. למה אתה לא שותה? כי אתה גוי ואני יהודי, ואני לא רוצה להגיע למצב שהתחתן עם הבת שלך. יאמר הגוי, בסדר, אז למה אתה בארצי? אז תלך. אבל אם אני אומר לו, לא, אני לא יכול מסיבות דתיות. מסיבות, זה מכבדים. יש אחד יש לו סקרת, אחד יש לו דת. אז צריך לכבד. כן, אז זה יקרה שלא יגלו. בצבאות או באילות השדה, אמר רבי אלעזר, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם אתם מקיימים את השבועה, מוטב. ואם לאו, אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות השדה. אומר הרבי מסתמר, אתם רואים, ישראל עברו על השבועה, הקימו את התנועה הציונית, מה קרה? שואה. התיר את בשרם כצבאות וכאילות השדה. אם כן, הציונות לא רק שהיא עבירה על השבועה, היא גם הגורם של השואה. כן, זה לא כתוב שזה עונש. כלומר, בגלל הציונות סבלו הצדיקים. בסדר? אמר רבי אלעזר, כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא אבון, שנאמר וכו'. טוב, אז עד כאן הסוגיה.
איך המעבר הזה?
מה?
איך המעבר הזה? כאילו, את השפט, את מכירת בזכם קצבאות חיות השדה, אמר רבי אלעזר...
כן, זה באמת תמוע מאוד. לא מובן, מה פתאום רבי לזר אומר את זה? ופתאום הוא מדבר על כל הדר בארץ ישראל, מה זה קשור בכלל לעניין? בסדר? עד כאן הסוגיה. עכשיו...
זה ברור שזה קשור, כי... מה... אוקיי, אז אסור לעלות לארץ ישראל, מה קורה עם מי שכבר נמצא בארץ, הוא חוטא עכשיו, הוא צריך לחזור לגלות? לא, זה לא
עבון. אפשר להגיד את זה, אנחנו נראה שזה יותר מורכב מזה. טוב, אחרי הסוגיה, פשוט אני הבאתי את הטקסט בכללו, כדי שנדע במה דנו במהלך הדורות. אז נא להסתכל בבקשה, טקסט מוכר ביותר, בטקסט מספר 3 בדפים שקיבלתם שבוע שעבר. מה? מה השאלה?
כשרב יהודה דורש, ואחר כך גם הברייתא, זה חידוש שלהם על הפסוק, או שזה בעצם משהו שעבר לו המסורת?
נאמר ככה. כתוב במשה רבנו, ויואל משה לשבת את האיש. נשבע ליתרו שהוא לא יצא ברשותו. כלומר, אנחנו רואים שזה קטגוריה קבועה. אתה לא יוצא מהגלות ברשות. וזה שבועה. הספר של הרבי מסתמר נקרא ויואל משה, לא במקרה. וגם, יותר מזה, הקדוש ברוך הוא השקיע משאבים אדירים כדי לשכנע את פרעו לומר אני מסכים. זה הבעיה, בשביל זה 10 מכות. כן? הקדוש ברוך הוא יכול היה לומר למשה, לך תגיד לבני ישראל שהם יוצאים, אם פרעו עושה בעיות אני מטפל בו. אבל לא כך, מבינים שאי אפשר לצאת בלי הרשות של האומות.
אז זה פרופסור קראוס מתמודד עם זה, יש לו מאמר על זה, פרופסור קראוס.
כן, לא מכיר.
אז הוא אומר על שלושת השקורות, אז הוא אומר הצהרת בלפור, שזה הסכמת העמים, כי הם היו הריבונים בארץ.
כן, לא, אבל השאלה, כן, אני מסכים, אבל השאלה הייתה, האם יש לזה תקדימים? כלומר, האם זה פרשנות יחידאית או לא? אנחנו רואים שבאופן קבוע, אנחנו צריכים את רשות...
אפילו השם ביקש את רשות פרעה.
כן, וגם קורש, היה צריך קורש מלך פרס וכו'. כלומר, הדבר הזה הוא לא מובן מאליו שמותר להיכנס ולרשות, להיסטוריה. בסדר? והשאלה אם זה שזה תוקף הלכתי או לא, זה נושא גם כן שדנו בו. אני לא אוכל להביא לכם את כל הסוגיות, כי זו סוגיה רחבה מאוד. כן, בבקשה.
חטא המעפילים ראינו את זה בצורה מאוד ברורה.
שמה מעפילים?
יש תרומה שרוצה להיכנס, ואומרים לא, לא.
נכון, נכון. נכון, נכון. עכשיו, לגבי חטא המעפילים, כיוון שהזכרת, זה אני כן חייב לספר. יש ברבי צדוק מלובלין, כותב כך, משה אומר, כשהמעפילים רוצים לעלות, אחרי שנאסר לעלות, כן? כלומר, שוב, יש לנו פה איסור אלוהי לעלות. מה אומר להם משה? למה זה תבורו את פי השם והיא לא תצלח? מה זאת אומרת? ואם זה היה מצליח, אז היה מותר להמרות פי השם? מה, למה זה אסור להמרות את פי השם? כי זה השם שאמר. אלא מה? רמז להם שעכשיו זה לא יצליח, אבל פעם אחרת זה יצליח. מתי זה יצליח? בעקבתא דמשיחא, שחוצפה יסגה, והוא בזמן הזה. כלומר, יש מצב שיקומו נגד רבותיהם ויעלו וזה יצליח. כלומר, משה מילא את התפקיד של הרבי מסתמר, אסור לעלות, אבל אומר רבי צדוק מלובלין, פעם אחרת זה כן ילך. מעשה בתלמידים בישיבת מרכז הרב, שהחליטו שצריך ליישב את השומרון. הלכו לרב צבי יהודה קוק, אמרו לו, הגענו למסקנה שצריך ליישב את השומרון, אמר להם, לא. העם לא מוכן, הממשלה נגד, זה יכול להביא למלחמת אחים. קיצור, לא. אחר כך באו אליו, אמרו לו, הרב, המסעיות כבר יצאו עם המשפחות שעולים לסבסטיה. ואז הוא אמר להם את דברי רבי צדוק הכהן וברך אותם. כן, טוב. עכשיו, בואו נסתכל רגע אחד, מקור מספר 3, זה הוספות לספר המצוות, מצווה רביעית. מי כתב את ההוספות האלה? הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, הוא כותב ברשימת תרי"ג המצוות, מצוות ששכח אותם הרמב"ם, ככה ביטוי, שכח אותם הרמב"ם, והמצווה הרביעית, שנצטווינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתברך ויתעלה לאבותינו, לאברהם, ליצחק וליעקב, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. כלומר, יש מצווה לכבוש את ארץ ישראל ולהתיישב בה. זה מצוות כיבוש ארץ ישראל, הקמת מדינה בארץ ישראל. והוא אומרו להם, מאיפה לקחת שיש מצווה כזאת? והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. והתנחלתם את הארץ, ונכפל זה העניין במצווה זו במקומות אחרים, כי אומרו יתברך והורשו את הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם. ופירט אותה להם במצווה זו כולה בגבולה ומצריה, כמו שאמר, ובואו הר האמורי ועל כל שכנה בערבה בהר ובשפלה ובחוף הים וגומר, זה גומר ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדול נהר פרת. כמו, למה? שלא יניחו ממן המקום. כלומר, אתה צריך לדעת מה החלק שאתה צריך לכבוש? תשובה, עד הפרט. זה המצווה. והראיה שזו מצווה, עכשיו, יכולנו להגיד, בסדר, זה עובדה היסטורית. עובדה היסטורית שעם ישראל כובש את הארץ, מי אמר שזו מצווה לכבוש את הארץ? והראיה שזו מצווה, אומרו, יתעלה בעניין המרגלים, עלה רש כאשר דיבר השם אלוהיך לך, אל תירא ואל תחת, ואמרו עוד, ובשלוח השם אתכם מקדש ברנע לאמור, עלו ורשו את הארץ אשר נתתי לכם, וכאשר לא אבו לעלות במאמר הזה, כתוב, ותמרו את פי השם אלוהיכם. וכן, ולא שמעתם הוראה שהיא מצווה, לא ייעוד והבטחה. כלומר, אם זה רק סיפור העובדות, אז אם לא רוצים לעלות, זה לא עבירה. אבל כתוב מפורש בתורה, ותמרו את פי השם, אם כן זאת עבירה, אם כן יש מצווה, מצוות עשה להקים מדינה בארץ ישראל. לפי זה, כשבן גוריון הקים את המדינה, הוא צריך לברך. אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להקים מדינה בארץ ישראל, הוא לא ברך, כנראה שהוא חשש שיספק ברכות להקל, או שהוא אמר שמצוות וברכות אינן מעכבות. בסדר? רגע, אנחנו נראה. אתה שואל שאלות יפות, אבל אם מישהו כבר מטפל בזה, אז למה לבזבז את הזמן? וזוהי שחכמים קוראים אותה מלחמת מצווה, וכן אמרו בגמרא סוטה, אמר רבה, מלחמת יהושע לכבוש, דברי הכל חובה, מלחמת דוד להרווחה, דברי הכל רשות. ולשון ספרי, וירשת וישבת בה, בזכות שתירש, תשב. שימו לב, זה נאמר על ימי דוד. ואל תשתבש ותאמר, עכשיו אפשר להגיד, רגע, מה אתה מדבר? המצווה, הייתה מצווה לכבוש את הכנענים. כן? אל תשתבש ותאמר כי המצווה הזאת היא המצווה במלחמת שבעה עממים שנצטווינו לאבדם שנאמר ואחריהם תחרימם. אין הדבר כן, שאנו נצטווינו להרוג האומות ההם בהילחמם עמנו. ואם רצו להשלים, נשלים. ונעז ומתנאים ידועים, אבל הארץ לא נניח אותה בידם, ולא ביד זולתה מן האומות בדור מן הדורות. וכן, אם ברחו האומות ההם מפנינו, והלכו להם כאומרם, כמאמרם, הגרגשי פנה והלך לו, ונתן להם הקדוש ברוך הוא ארץ טובה כארצם זו אפריקי. נצטוונו אנחנו לבוא לארץ, ולכבוש המדינות ולהושיב בשבטנו. וכן, אחרי אחריתנו את העמים ההם, אם רצו אחרי כן שבטנו לעוזבה ולכבוש להם את ארץ שנער או את ארץ אשור וזולתה מן המקומות, אינם רשאים שנצטוונו בכיבושה ובשיבתה. כלומר, גם להתיישב בה זה חלק ממצוות הכיבוש. שימו לב שעיקר המצווה לפי הרמב"ן, הכיבוש, והמימוש של הכיבוש, ההתיישבות. וממאמרם, מלחמת, אגב, הרב עובדיה יוסף, כשהוא רצה להתיר מסירת שטחים, אמר ש... זה לא נקרא כבוש, הרי כדי להסתובב ביהודה ושומרון אתה צריך מיגון. עם מיגון, אז זה לא כאדם העושה בתוך שלו, מסוכן להסתובב. אם כן, ממילא לא כבשת, אז מותר להחזיר. עד כאן דברי קודשו, הלא נכונים, כן? וממאמרם, מלחמת יהושע לכבוש, תבין כי המצווה הזאת היא הכיבוש. וכן אמרו בספרי, כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם נתתיו, כאשר וכו', אמר להם, כל המקום שתכבשו חוץ מהמקומות האלו, הרי הם שלכם, או רשות בידם. לכבוש חוץ לארץ, עשה לא כבישו ארץ ישראל, תלמוד לומר, וירישתם גויים גדולים ועצומים, ואחרי כן, כל המקום אשר ואמרו, אם תאמר, מפני מה כיבש דוד ארם נעריים וארם צובה, ואין מצוות נוהגות בהם, אמרו, דוד עשה שלא כתורה, והתורה אמרה, מי שתכבשו ארץ ישראל, תהיו רשאים לכבוש חוץ לארץ. והוא לא עשה כן, הרי שנצטוונו בכיבוש בכל הדורות. כלומר, מה הוא אומר כאן? דוד לא גמר את כיבוש ארץ ישראל, כבר הלך לכבוש מעבר לפרט, וזה מה ש... גורם ששם המצוות לא חלות. אבל מה הוא אומר? הרי שנצטווינו בכיבוש בכל הדורות. הוא מביא ראיה מדוד. דוד איננו בזמן יהושע. אם כן, זאת לא מצווה חד פעמית, אלא מצווה בכל הדורות. ואומר אני, כי המצווה שחכמים מפליגים בה והיא דירת ארץ ישראל. עד עכשיו דיברנו על המצווה לכבוש. כדי לכבוש אתה צריך צבא. אבל המצווה שחכמים מפליגים בה, והיא דירת ארץ ישראל, עד שאמרו כל היוצא ממנה ודר בחוץ לארץ יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה, שנאמר כי גרשוני היום מסתפח בנחלת השם, למור לך עבוד אלוהים אחרים וזולת זו הפלגות גדולות שאמרו בה. כל זה אמרו במסכת כתובות, בעצם מה שקראנו. הכל הוא ממצוות עשה הזאת, שנצטוונו לרשת הארץ ולשבת בה. אם כן, היא מצוות עשה לדורות, מתחייב כל יחיד ממנו, ואפילו בזמן גלות, כידוע בתלמוד במקומות הרבה. מה זה זמן גלות? וכי יש מושג הלכתי של זמן גלות? אלא אם כן תאמר, שהוא מתכוון כאן לשלושת השבועות. כי הרי הוא ציטט את תחילת הגמרא, ורומז להמשך הגמרא. כלומר, יכול להיות שלפי הרמב"ן, יש באמת חלות לשלושת השבועות, זה נקרא זמן גלות, אז בזמן גלות אני לא יכול לכבוש, אבל אני יכול כיחיד לקיים מצוות הישיבה בארץ ישראל.
למה להגיד שזה שלושת השבועות ולא הציון שהקדוש ברוך הוא אומר, תתנהגו בסדר, תישארו, ואותו תתנהגו...
אבל מה זה זמן גלות? מה החידוש שאתה מחדש שאפילו בזמן גלות אני צריך לקיים מצווה? ברור. וכי אני פטור ממצווה בגלל שאני בגלות?
אפילו שהקדוש ברוך הוא מוציא אותנו לגלות, אפילו אחרי מי שנשאר בארץ.
אז זאת אומרת, מה זה הקדוש ברוך הוא מוציא אותי מהגלות? זה השבועות. טוב, ולשון ספרי. מעשה ברבי יהודה בן בטרה ורבי מתיה בן חרש ורבי חנניה בן אחי רבי יהושע ורבי נתן שהיו יוצאים לחוץ לארץ. מה זה החכמים האלה? זה תנאים אחרי מרד בר כוכבא. כן? לא, מדובר אם כן הרבה אחרי חורבן בית שני. יצאו לחוץ לארץ והגיעו לפלטיה. איפה זה פלטיה? זה כנראה פלוסין. כלומר זה הזרוע המזרחית של הנילוס. שהיום התייבשה ממזרח לפורצאיד. כלומר, עד שם זה ארץ ישראל, מגיעים לנילוס, פלטיה, וזכרו את ארץ ישראל, וזקפו את עיניהם, וזלגו דמעותיהם, וקראו בגדיהם, וקראו המקרא הזה, וירישת וישבת בה, ושמרת לעשות, ואמרו, ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות. עד כאן דברי הרמב"ן, שקראתי אותם מהר כדי להספיק. עכשיו, מה ההלכה? האם ההלכה כמו הרמב"ן? הרי הרמב"ם לא הזכיר את המצווה של כיבוש ארץ ישראל. האם הוא סובר אולי שאין מצווה כזאת? אולי. בואו נראה מקור מספר 4, מגילת אסתר. מי זה מגילת אסתר? רבי יצחק דיליאון. נא לא להתבלבל. יש שני רבי יצחק דיליאון. אחד מגדולי ישראל, שני דורות לפני גירוש ספרד, מגאוני קסטיליה. ורבי יצחק דיליאון השני, שחי באיטליה כמה דורות אחרי הגירוש, ואיננו בשיעור הקומה של רבי יצחק דיליאון, זה חשוב לדעת את זה, הוא המחבר את הספר מגילת אסתר, שממנו הציטוט הזה. למה מגילת אסתר? הוא מגלה את הנסתר, כלומר הוא מגלה את ה... הוא עונה על הקושיות של הרמב"ן על הרמב"ן. אומר כך, נראה לי מה שלא מנעה הרב, הרב זה הרמב"ן, ולפי שמצוות ירושת הארץ לא נהגה, אלא רק בימי יהושע, משה ויהושע ודוד, וכל זמן שלא גלו מארצם. כלומר, זה כן מצווה חד פעמית, נמשכת 400 שנה, או 800 שנה. אבל אחר שגלו מעל אדמתם, אין מצווה זו נוהגת לדורות עד עת בו המשיח. נניח שהוא צודק, שאין מצווה זו נוהגת עד בו המשיח. האם זה סיבה שהרמב״ם לא ימנה אותה? לא, כי הרמב״ם מונה מצוות שלא נוהגות בזמן הזה. כלומר, עצם זה שזה עתיד לנהוג, זה מחייב. אז כבר יש פה, נגיד, ברור שהוא לא צודק ביחס לסיבה שבגללה הרמב״ם לא מנה. אבל כאן הוא מוסיף דבר מדהים. כי עד רבה, נצטוונו לפי מה שאמרו בסוף כתובות, שלא נמרוד באומות ללכת לכבוש את הארץ בחוזקה. והוכיחו מפסוק השבעתי אתכם בנות ירושלים ודרשו בו שלא יעלו ישראל בחומה. אז אם כן, אסור להקים מדינה. מי שמקים מדינה הוא עבריין. ומה שאמר הרמב"ן, שהחכמים אמרו כי כיבוש הארץ הוא מלחמת מצווה, זהו כאשר לא נהיה משועבדים לאומות. אבל היום אסור.
במי אנחנו לחמים אם אין
מה? נכון. ומה שאמר עוד, שהחכמים הפליגו בשבח דירת ארץ הארץ, דירת הארץ, זה דווקא בזמן שבית המקדש קיים, אבל עכשיו אין מצווה לדור בה. וכן פרשו התוספות שם, גבי הוא אמר לעלות. רגע, מה זה התוספות שם? התוספות אמרו מפני סכנת דרכים. סכנת דרכים מבטלת כל מצווה. זה לא אומר שאין מצווה לדור שם. אלא מה? אתה מביא את רבי חיים כהן. נכון? רבנו חיים כהן שאמר שהיום בכלל אין מצווה. הבעיה היא שרבנו חיים כהן בחיים שלו לא כתב דבר כזה. מה שמובא בתוספות זה לא נכון. איך אני יודע? כי הראש והמרדכי, שהם מסכמי פסקי התוספות לדורותיהם, כותבים בשם רבנו חיים כהן, שהוא זה שאמר שסכנת הדרכים היא המונעת את הדין, ולא כל השאר הדברים שהוזכרו שם. מכאן מוכיח המהרית, רבנו יוסף מיטרני, הוא כותב שדברי התוספות האלה תלמיד טועה כתבם. מעולם לא כתבו את זה התוספות. אז אם כן, הראיה של המגילת אסתר נופלת.
כל הגמרא מלאה, בגמרא נכתבה בזמן שאין בית מקדש, ועדיין כל הממרות האלה קיימות.
נכון, אבל חוץ מזה, פה המהרית, על בסיס גדולי הראשונים, הראש והמרדכי, אומר לך, זה טעות, התוספות לא אמרו את זה. המהרית חי בזמן רבי יוסף קארו. עכשיו, הוא כאן כותב, ולגבי הטענה שאנחנו לא יכולים להיזהר במצוות התלויות בארץ, עכשיו, ברוך השם, אנחנו כן יודעים את ההלכות ויודעים להיזהר. בסדר? עכשיו, אז גם זה נופל. ועוד ראיה שאין בו מצווה, ממה שאמרו גם כן, אתם, כל העולה מבבל ארץ ישראל עובר בעשה, שנאמר בבלה יובו ושמה יהיו. כלומר, רב יהודה אומר שאסור. ואם היה מצווה בדירת ארץ ישראל בכל הזמנים, איך יבוא נביא אחר משה לסתור דבריו? והרי אין הנביא רשאי לחדש דבר מעטה וכל שכן יסתור. למה זה לא נכון מה שאומר כאן? בגלל שלנביא כן מותר לסתור דברי תורה, אם זה לא לנצח. והרי מה אמר רב יהודה? שאסור לעלות מבבל עד ימות המשיח, לא לעולם. אז אם כן, הקושיה של בעל מגילת אסתר לא מחזיק המים. בסדר? שורה שורה, אנחנו רואים שזה לא מחזיק.
רגע, מה הייתה הקושיה שלו על רב יהודה?
הוא אומר, איך רב יהודה יכול לסבור שאסור לעלות לארץ אם יש מצווה לעלות לארץ? הרי זה, על סמך דברי נביא, ונביא הרי לא יכול לסתור את תורת משה. אבל זה לא נכון מה שהוא אומר, כי נביא כן יכול לסתור את תורת משה, אם זה לזמן. והמאמר שהביא מספרי שבחו וקראו המקרא הזה וירישת וישבת בה, נראה לי, הרי זה פה קושי הגדולה, הרי הם היו אחרי מרד בר כוכבא הרבנים האלה. אומר, נראה לי שעל שלא היה בידם לקיים מקרא זה, לפי שהיה הבית חרב היו בוכים. והרי היה, ממה שקראו את בגדיהם, שנראה לחורבן, שעל החורבן היו מתאבלים. שאם מצווה זו הייתה נוהגת לאחר החורבן, למה בחו וקראו את בגדיהם, ועלו גם עתה היו יכולים לקיימה. לכך נאמר שבוודאי מצווה זו אינה נוהגת אחר החורבן הבית, שיבנה ברבי אמנו אמן. יש רק בעיה אחת, שהוא לא קרא את הספרי במקור. בספרי כתוב, קראו בגדיהם ואמרו שקולה מצוות יישוב ארץ ישראל ככל התורה כולה, וחזרו למקומם. שתי מילים, פשוט. חזרו לארץ, והפסיקו לבכות. זאת אומרת, שהוא פשוט לא קרא את הספרי. עכשיו, הרמב"ן, למה לא הביא את הספרי עד סוף? כי הספרי, הרמב"ן לא העלה על דעתו שחכם כלשהו יקשה עליו בלי לבדוק את המקור. אז בקיצור, כל דברי המגילת אסתר, בטלים. אף על פי כן, הרבי מסתמר פוסק כמו המגילת אסתר. עכשיו, הוא לא היחיד. יש ברבי צדוק מלובלין, שדיברנו עליו מקודם, לא יודע, זה צולם או לא צולם? איי, 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 אין פה.
הרבי מסתמר, הוא מסתמך על המגילת
אסתר? מי? כן, 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 ודאי. כל הספר מגילת יראו על משה בנוי על זה. טוב, אני רואה שאין לי פה את הצילום, אבל לא נורא. אני אגיד לכם בעל פה מה אומר רבי צדוק מלובלין. רבי צדוק מלובלין אומר... רבי צדוק מלובלין? מתי אתה חושב? הוא נפטר בשנת 1901. בסדר? הוא כותב, נראה לי כדעת המגילת אסתר. כך הוא כותב בספר דברי סופרים, סימן י' ד'. אבל הוא מסביר למה. כי מה שכל המקורות, הוא מסביר שמה באמת, הוא לא חושב כמו המגילת אסתר שזאת הסיבה שהרמב״ם לא כתב את המצווה. זה ודאי שהוא לא יגיד שטות כזאת. אבל הוא אומר שבאמת אי אפשר למרוד באומות עד שנהיה עצמאיים. ברגע שאתה מקבל עצמאות, חוזרת המצווה. כלומר, גם לדעת המגילת אסתר, כפי שמפרש אותו רבי צדוק מלובלין, בעצם הלכה כרמב"ן בזמן הזה. זאת אומרת, כי אתה לא יכול לארגן צבא אם מישהו שולט עליך, אבל אם אף אחד לא שולט עליך, הכל בסדר. ולכן, כשהייתה ועידת סן רמו, מתי זה היה? 1922. 1922, באיזה תאריך? ו' באייר, אז כתב בעל אבני נזר, רבי מסוכותשוב, מגדולי הפוסקים, שר פחד השבועות. כלומר, כל מי שטוען שהשבועות תקפות, שר הפחד של השבועות.
הצהרת בלפור לא הייתה מספקת?
הצהרת בלפור ודאי שלא מספקת. מה זה הצהרת בלפור? ארץ ישראל נתונה בידי הטורקים, ויש איזה שר בממשלת בריטניה, ששולח מכתב לומר שממשלת בריטניה רואה בעין יפה את זה שתקימו מדינה.
סן רמו זה המנדט?
כן, בוועידת סן רמו, אז אחרי שכבשו את המזרח התיכון, על פי הסכמי סייקס פיקו וחתכו את המזרח התיכון לחתיכות, אז החליטו בוועידת סן רמו להישמע לדרישות של, של ההסתדרות הציונית, ולתת מנדט להקים בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. כלומר, זה היה מימוש הצהרת בלפור. הצהרת בלפור היא סתם איזה הצהרה. חוגגים אותה הרבה, אבל בסופו של דבר, זה ועידת סן רמו שהיא הקובעת.
גם כללה יותר מדינות.
כן, זה...
לא רק בריטניה.
כן, לא רק בריטניה, כן. המעצמות בעצם, חבר הלאומים, הסבא של האום, כן, הסבא המפגר של האום, זה בעצם מה שנתן לנו את ארץ ישראל באותם הימים. כן, אז עכשיו, תגידו כן, אבל אחר כך היה הספר הלבן, הגויים חזרו בהם. כן, אבל ברגע שחזר נתת, אין שבועה חדשה. איפה השבועה החדשה שלא לעלות לארץ ישראל? נגמר. זאת אומרת שבמובן הזה, עכשיו אני רוצה קצת להבין את הנושא הזה בעצם של השבועות. אתם רואים שהגמרא מתייחסת נורא ברצינות לשבועות, לבריאות, כאילו שיש לזה תוקף הלכתי. עכשיו קצת תמוה, כי השבועות האלה איפה הן כתובות? בשיר השירים. שיר השירים זה שיר. זה שיר חשוב מאוד. אבל מאיפה למדנו שלומדים הלכות שבועות משיר פואטי? כן, כלומר, זה דבר שלא לא יהיה על הדף. הרמב״ם. מה?
זאת קושייה כבר על הגמרא.
לא, זה ברור, אז צריך להבין מה התכוונה הגמרא.
לא, גם הגמרא זה מופיע במרחבים של ההגנה ולא במרחבים של
הלכה. אני לא יודע, כי סך הכל רב יהודה אסר לעלות. כלומר, להגיד שזה לא להלכה זה לא פשוט. אבל הטקסט הזה מסביר את ההתנהגות של רבי זרע ורב יהודה והלכה למעשה שהוא מתחמק מרבו. זה לא פשוט הדבר הזה.
כן. גם קידוש הלכתי.
יש מה לדון בזה. עכשיו, מה זה קשור לרב כהנא?
גם רצה לעלות ורבי יהודה, רבי יהודה נתן לו.
לא, לא, אתה מבלבל מישהו אחר. לא שאלה. רבי אבא, אתם תראו. טוב, אבל זאת אומרת ש... אז הרמב״ם באיגרת תימן אומר, כשהייתה תסיסה משיחית בתימן והייתה סכנה שהגויים ינקמו ביהודים, אז הרמב״ם הרגיע את הסיפור, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא בדרך משל כתב, השבעתי אתכם בנות ירושלים, אז תחכו קצת. כן, זה הנקודה. עכשיו, יש, בעצם האישיות המרכזית פה שאומרת את השבועות, זה לא רב יהודה, זה רבי זרע. רבי זרע עלה לארץ כפרט, אבל הוא מסכים שאסור לעלות כאומה. עכשיו, מסופר בשיר השירים רבה. יש סיפור פחות מפורסם. בשיר השירים רבה כתוב שרבי זרע הלך לשוק וקנה ירקות. והמוכר היה יהודי מארץ ישראל. ותוך כדי שהמוכר שוקל, אומר רבי זרע, תיזהר איך שאתה שוקל, תשקול טוב. אז זה יצבן את המוכר, אמר, לך, בבלי, שאבותיך לא עלו לארץ ישראל. ואז רבי זרע אומר, מה טובים אבותיו מאבותיי? ואז הולך לבית המדרש, ואז הוא שומע את רבי שאלה. רבי שאלה, שדורש, אם חומה היא, נבנה עליה טירת כסף, ואם דלת היא, נצור עליה טירת לוח ארז. ואז רבי שאלה דורש, אם עלו כחומה, היו ככסף שאינו נרכב. עכשיו שעלו כדלתות, נמשלו כארז שהרכב שולט בו. ואז רבי זרע אומר, יפה אמר לי אותו זבן. זה כנראה מסביר שעל איזה רקע הוא רצה לעלות לארץ, כי הוא חזר בו. עכשיו יותר מזה, מובא בגמרא במסכת בבא מציעא, שכשרבי זרע עלה לארץ ישראל, הוא התענה מאה תעניות, כדי לשכוח את תורת בבל, שתיכנס בליבו תורת ארץ ישראל. ממתי אתה יושב, כל השוכח דבר ממשנתו, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו, והמשנה אומרת, זה במקרה שהוא יושב ומשכיח אותה מליבו. זה בדיוק מה שעושה רבי זרע. הוא רוצה לשכוח את מה שהוא אמר בבבל. למה? אומר הרב מרדכי עטייה, מקובל מירושלים, אומר שרבי זרע ידע שהשתמשו בדבריו במשך הדורות כדי למנוע את העלייה, ולכן היה צריך מאה תעניות כדי לכפר על זה. שלום. סליחה, דבר אחרון. אני רואה כאן שהשעון פשוט התאה אותי ויש לי עוד שתי דקות. אז אני אגיד מה שיש להגיד בשתי דקות. אמר רבי אלעזר, אם אתם שומרים את השבועה, אם אתם קיימים את השבועה המוטב, ואם לאו אני מתיר את בשרכם. על איזה שבועה הוא דיבר? הרבי מסתמר אומר, על השבועה שלו לעלות לארץ. ומתיר את בשרכם, זה השואה. אבל יש רק בעיה אחת. שרבי יוחנן, שהוא רבו של רבי אלעזר, אגב צריך להבין משהו, בגמרא מסופר שפעם אחת רבי אלעזר אמר דבר בשיעור, והוא לא אמר שזה רבי יוחנן אמר. רבי יוחנן אמר, למה הוא לא אמר שזה ממני? אמרו לו, אתה לא צריך לכעוס, כי כולם יודעים שכשהוא מדבר, זה דבריך. אם כן, אין דבר ברבי אלעזר, לפחות בדברים עקרוניים, שאיננו המשך של תורת רבי יוחנן. רבי יוחנן אומר במסכת תענית, שהקדוש ברוך הוא נשבע, שלא ייכנס לירושלים של מעלה, עד שלא ייכנסו ישראל לירושלים של מטה, שנאמר, בקרבך הקדוש ולא אבוא באים. אם כן, יש שבועה הפוכה. אז אם כן, מהי השבועה שמדבר עליה רבי אלעזר? אם אתם מקיימים את השבועה לעלות לארץ, אז הוא מבין ככה, השבעתי אתכם בנות ירושלים. צריך לבנות. אם לא, אני מתיר את בשרכם. זהו.
תודה רבה, הרב.
עד שקצו ישראל ירושלים שבת, זה מזור.
כן, כן.
אנחנו נצא להפסקה עד השעה 6. היום שינוי של... בפרוט שינוי של הרגע האחרון, ואנחנו מאוד מודים לרב חגי שטמבלר על גמישותו. אז היום יהיו לנו שני שיעורים עם הרב שטמבלר.
תגיד לי, זה יותר נמוך שבטוח לא ישמעו שם.
כן. השיעור עם הדוקטור ענת רוט יהיה בעוד שבועיים במקום השיעור האחרון של הרב שטמבלר. השיעור האחרון איתו יהיה שבוע. אז נחזור בשש. Thank you.